החידש הזה.
כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. עכשיו איתכם
ערב חי
ערב חי
ערב חי
עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי, ערב חי של רביעי בשבוע, ערב חי שבו שליש מאיתנו כבר מחוסנים סופית.
שליש,
כמו תושה
שליש, נכון. כן,
בלי תופעות לוואי, בלי שום דבר. אז
אני רוצה באמת להרגיע, אם יש אנשים שכרגע יושבים בביתם ואמורים לעבור את החיסון השני ושמעו שיש תופעות לוואי, יכול להיות שיש. אני באופן אישי היום בצהריים בשעה 2 עברתי את החיסון השני. נכון לעכשיו, לעת עתה, עברו כבר שעות רבות, ברוך השם, שלומי טוב, לא מרגיש שום תופעת לוואי, אפילו אולי פחות מהחיסון מהפעם הראשונה.
טוב, אז בשורה טובה.
אז מי ששומע אותי...
לציבור המתחסנים.
האמת היא שאני נורא באמת פחדתי היום. בגלל שאני שומע, אמרתי, אני אלך להתחסן פעם שנייה.
אני לא רוצה להלחיץ אותך, אבל יש כאלה שאומרים שתופעות הלוואי מגיעות יום אחרי.
אז... טוב, ככל שנוקפות השעות, ככה אני מרגיש יותר טוב, ואני חי הכל בסדר.
ברוך השם.
יכול להיות שאותך משהו לא מרגיע, שעוד שעתיים התחילה הצבעה על ההדחה של טראמפ?
לא באמת.
לא, כי הסנאט כבר הצביעו בעד, והליך ההדחה יתחיל עוד שעתיים. אז
לא, לצערי,
לא, כי לא יהיה לך נשיא שישה ימים.
אני לא יכול להגיד לצערי, אולי זה לשמחתי, אני לא בעניינים של מה שקורה, לא בפוליטיקה פה כל כך, אבל בטח לא שם, אז אני לא יודע.
לא, כי יכול להיות ששבוע לא יהיה לך נשיא. מההדחה ועד השבעתו של ביידן.
טוב, נו טוב, אבל גם אחרי, אני מניח שגם אחרי ההדחה לוקח שבעה ימים לפחות לפנות מהבית, לא? אז ממילא הדברים, אני מניח, יסתדרו. טוב, אנחנו... פותחים את הקווים עבורכם, המאזינים 03-500-93-93, שלמה פולק איתנו בהפקה, אורי כהן הוא הטכנאי, והרב רועי מושקוביץ, שלום וערב טוב.
שלום וברכה.
ואני רואה כבר בשאלה הראשונה שאנחנו בעצם ממשיכים נושא שהתחלנו לעסוק בו אתמול, נכון. הנושא שלא תחמוד.
נכון מאוד.
והבנו שאם אנחנו רואים, נניח, רכב יפה של חבר שלנו, אסור לנו אפילו לרצות לקנות את זה ממנו.
נכון מאוד, ובשונה משאר העבירות, אתה יודע, אריאל, רבי חברון גם, שלמעשה כאשר אדם למשל רוצה לאכול משהו שהוא לא כשר, שהוא נדע, הוא לא עובר אסור על זה שהוא רוצה. אדרבה, כתוב בגמרא, אל תאמר איפשי, אלא אמור, איפשי, והתורה לא מרשה, איפשי ואסור. זאת אומרת, אין איסור
לרצות לאכול משהו,
לרצות משהו שהוא לא
שאסור.
יש נושא של אורי אווירה מסוימים, במקרים מסוימים, אבל למשל אדם רוצה חיל שבת, הוא אומר, הוא רוצה, והתורה אוסרת עליו. אז אדרבה, הוא מקיים מצווה, בזה שהוא מתגבר על הרצון, על הרצון הבסיסי שלו, במקרה שהוא נמצא באותו מדרגה, באותו מדרגה נמוכה שחיל אווירה שרוצה לאכול דבר לא כשר וכדומה. בשונה מזה, בשונה מזה, אולי המצווה בין המצוות היחידות, האיסור היחידי, זה אותו איסור שלא תחמוד. לא תחמוד זה איסור לא רק בעשייה, אלא בעצם הרצון. עצם זה שכבר אתה רוצה, עצם זה שאתה מבקש וחושב שהאוטו של השני, או הדירה של השני, או המקצוע של השני, הוא מקצוע שאתה חושק בו, אתה רוצה אותו, בעצם זה שרצית את זה, כבר עברת איסור. גם אם לא עשתה שום פעולה, בפשוט אנחנו נראה את הסוגיה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, בחוקות הראשונים, בדיוק מתי כן, מתי לא, אבל האיסור הבסיסי, זה עצם הרצון, עצם זה שאתה חומד את זה, זה עצמו כבר אסור, בשונה משאר העבירות. ובאמת, שואלים כל הראשונים, וגם האחרונים, איך, יכול, איך אפשר לאסור על אדם, דבר שהוא בליבו, דבר שהוא מחשבה שלו, מעשה, אתה יכול להגיד אדם, אל תעשה, כן תעשה, כן, לא, שבת, תשמור, אל תחלל שבת, תסע באוטו, אבל איך אפשר להגיד לאדם, אל תחשוב, או אל תרצה, זה משהו אוטומטי, הוא רוצה, הוא רואה איזה אוטו שיפה של השני, הוא חושק בו, הוא רוצה את זה. הוא רואה שהשני יש לו תפקיד מאוד בכיר, עם משכורת נחמדה וטובה, אז הוא רוצה את זה, מה תגיד לו, אל תרצה. ותראה, צריך לתירוץ מביא החינוך, תירוץ מאוד נפלא ומעניין. והוא אומר, המטרה של היהודי, המטרה של האדם, הרי אנחנו יודעים שאנחנו אין בן חורין למי שיושב ועוסק בתורה, באמת, אדם יהודי הוא בן חורין לכל דבר. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אבל עד כמה שהוא בן חורין כלפי אחרים, הוא משועבד לעשות רצון השם. והתפקיד של האדם, המטרה של האדם והכוח של האדם, זה לחנך כביכול את עצמו שהרצונות לו יהיו מה שהשם רוצה. ולכן, אם אדם יעבוד על עצמו, יכול להגיע למדרגה כזאת, שאפילו הלב שלו לא יחשוק דבר שאסור, אם אסור לו, אם עד כמה שהתורה אוסרת עליי, אוסרת על האדם.
אנחנו
צריכים
לשאוף להגיע לדרגה הזאת.
למצב הזה, אז זה הנקודה.
טוב, בוא נגיד שלום וערב חי לניתאי.
ערב חי.
ערב טוב. תשמע, אריאל, את השאלה הבאה, לא אני חיברתי.
טוב.
לא, אוקיי, איך שאני אתחיל עכשיו לדבר, אתה תאשים אותי.
יחשדו שזה אתה.
כן, לא אני.
אוקיי.
בני גנץ.
כן.
ראש הממשלה החילופי, מבקש ופועל, על פי חוק, להיות ראש ממשלה.
אתה שמעת על בני גנץ?
ראש הממשלה החליפי?
שמעת עליו?
לא שומע. ניתאי?
טוב, ניתאי לא שומע אותנו. תבדקו בבקשה שם טכנית מה קורה. השאלה אם זה בעיה ספציפית עם ניתאי, או ש...
אולי הוא לא מדבר פוליטיקה.
זה, אולי הוא לא יודע מי זה.
בוא ניקח בינתיים את המאזין הבא.
אולי אם הייתי אומר בניומין גנץ, אולי זה הוא מבין.
בוא ננסה לראות אם יעקב שומע אותנו. יעקב?
יעקב.
כן.
אתה שומע אותנו?
ערב חי. אני רוצה לשאול אותך שאלה פוליטית הלכתית. בני גנץ, ראש הממשלה החילופי, רוצה להיות ראש הממשלה, מבקש ופועל כדי שעל פי חוק הוא יוכל להיות ראש הממשלה. נניח שאני הייתי שואל את דעתך, יעקב, האם הדבר מותר? מה היית עונה לו? האפשרות הראשונה שהוא עובר איסור, האפשרות השנייה שהוא לא עובר בכך שום איסור, והאפשרות השלישית זה תלוי מתי.
עוד פעם, מה הוא רוצה?
בני גנץ הוא היום נושא בתפקיד ראש הממשלה החליפי, כרגע. עכשיו הוא עושה את כל המאמצים בכנסת וכל מה שהחוק מאפשר לו בכדי להגיע לתפקיד הנכסף הזה של ראש הממשלה, במקום נתניהו. אני שואל אותך עכשיו, מותר לו, אם הייתי שואל אותך, שואל את הדעת שלך, מה אתה אומר? הדבר מותר או אסור? מותר לו או אסור לו?
כן, אדם שרוצה להיות ראש הממשלה, זה יכול להיות בניגן, זה יכול להיות כל ה... היום זה כמעט כל ראש מפלגה.
אני לא מדבר בהליך, רגע, הרב מדבר על הליך בחירות או...
אז אנחנו לא מדברים בהליך חוקי. כללי, אנחנו מדברים באופן כללי.
באופן כללי, אדם חושק בתפקיד ראש הממשלה.
יש את בנימין נתניהו שראש הממשלה היום, אני חושב כבר תקופה ארוכה.
ואנחנו מדברים שבניגן זה דבר אקטואלי, שהוא כן כמעט...
לא עקור, אתה שים לב שמעת כל ראש מפלגה היום כמעט.
כן, שואף להיות ראש הממשלה.
רוצה וחושב שהוא יהיה ראש הממשלה הבא.
בפרט מרגן שהוא כבר נגע בידית של בלפור. אז אוקיי, אז אני שאלה, אנחנו שואלים אותך, המאזין, האם הדבר מותר או אסור?
מצד איסור לא תחמוד.
אפשרות מספר אחת, הוא עובר איסור. האפשרות השנייה, הוא לא עובר בכך שהוא מסור. והאפשרות השלישית זה, תלוי מתי.
אני חושב, את האפשרות השלישית.
של תלוי מתי.
ואם אתה חושב שזו האפשרות השלישית, אתה גם יכול להסביר לנו למה אתה חושב כך?
טוב, תראה, על פי החוק שלנו,
התשובה
שלנו נכונה.
אבל אני חושב שזה די ברור גם, זאת אומרת, כשזה בעת התכוננות לבחירות, אז לכאורה,
מה הבעיה?
זה תפקיד שהוא פתוח לכולם.
נכון, וזה בדיוק החילוק. כאשר בן אדם עכשיו מתמודד, כאשר יש בחירות עכשיו, כבר היה בתקופה האחרונה כמה וכמה סבבי בחירות, אז מותר לכל אדם להגיש את המועמדות שלו ולרצות להיות ראש הממשלה. על זה הנידון, זה הבחירות. אבל כאשר בן אדם מכהן, כאשר ראש הממשלה נתניהו מכהן כבר תקופה, כאשר כן הוא מכהן תקופה קצרה עכשיו בתור ראש הממשלה בשנה האחרונה, ללכת וללחם ולרצות ולחשוק את התפקיד הזה, זה לא תחמוד לכל דבר, זה איסור תורה.
זאת אומרת, להפיל ממשלה בכדי לזכות בראשות הממשלה, זה אסור כביכול.
אם זו הסיבה, אם יש סיבות אחרות, אז זה כבר...
לא, לא, יש למשל, יש כל מיני קומבינות. בוא, עכשיו יש ממשלת מיעוט של 61 של בנימין נתניהו, בא יש עתיד ובא זה, בוא אנחנו נעשה הצבעת אימון.
שוב.
בוא נעשה הצבעת אימון, נפיל את הממשלה ויאיר עתיד יהיה ראש הממשלה.
בתור איש שחובב משחקים פוליטיים, אתה אמור להבין את ההבדלים קצת יותר טוב ממני. זאת אומרת, יש את העניין המאוד נקודתי של אדם שנמצא בתפקיד מסוים, ואתה פועל כדי לקחת את התפקיד שלו. אם יש לך שיקולים אחרים להחליף שלטון, כי אתה מתנגד לדרך וכו', זה משהו אחר.
נכון מאוד, יפה מאוד, צורה מעניינת.
אף אחד לא יגיד שהוא רוצה את ראש הממשלה כי בא לו, כי כמובן צריך להחליף את הדרך.
אבל אולי במקרה שלנו, ולכן התגשנו במקרה, מדובר באדם שכל התפקיד, כל המטרה שלו עכשיו זה נטו להיכנס בשביל להיות ראש הממשלה, זו המטרה שלו. פחות הדרך, הוא יכול להחליף הרבה דברים בשביל להיות ראש הממשלה. למה רוצה ממשלה? כי הוא לא רוצה שהשני יהיה. זה איסור לא תחמוד. זה איסור מהתורה הפשוטה. אנחנו נדע וניגע בשאלה עד כמה האיסור הזה הוא מעשי.
אז זה לא רק ראש ממשלה, זה גם האדם שעובד בתפקיד סמנכ"ל, שפועל להדיח את המנכ"ל שלו,
וזה גוף העניין, שאנחנו צריכים להבין שלפעמים הדברים כל כך הסטנדרטיים, שאנחנו חושבים שזה דבר פשוט, מה, פוליטיקה, אתה רוצה, רוצה להחליף אותו, זה יכול לגבול באיסורי תורה חמורים. כאשר בן אדם פועל בצורה מסוימת, כאשר כל המטרה שזה רק נטו להחליף תפקיד בין אדם לשני, להוציא את אותו אדם שנמצא בתפקיד שלו, זה יכול לגרום לכך שאותו אחד שחושב את זה יעבור איסור תורה. אז מה שנקרא במילים אחרות פוליטיקה יכול להיות במקרים לפי ההלכה להיות איסור תורה.
שאלה נוספת.
בני גנץ, הבנת את זה? אולי הוא מאזין לנו. בטוח שהוא מאזין לנו. אז הבנת? זהו.
הבין.
טוב, עכשיו ביבי רגוע. מדוע, כן, יעקב ממשיך איתנו, נכון? יעקב, מדוע עובר על איסור לא תחמוד ומפציר בחברו למכור את ביתו, לא נפסל לעדות? אנחנו למדנו אתמול שהוא לא פסול לעדות באופן אוטומטי, זה שמפציר בחברו למכור לו את ביתו. אפשרות מספר אחת, כי רק העובר על גזל נפסל לעדות. האפשרות השנייה, כי לא תחמוד, זה משמע בלי לשלם. האפשרות השלישית, כי מה, חברו התרצה בסוף, אז הוא לא עבר שום איסור. למה הוא לא נפסל? עדות, אתה אומר, כי לא תחמוד, זה משמע, בלי לשלם. אתה צודק, אבל לפני שהרב יסביר למה אתה צודק, אולי אתה תסביר לנו.
לא, ככה אני לא חשמו לי
מה הכולל שלנו, אתה זוכר?
אבא שלי אמר פה, כי זה בגלל שזה נראה לאנשים, לכן.
נשימה שבו לא דומה, ולכן זאת הסיבה שבאמת הוא לא נפסל לעדות, למרות שהוא עבר איסור, אולי אפילו איסור מהתורה, כמו שאנחנו נלמד בהמשך, אבל להיפסל לעדות, זה דווקא אם אתה עושה את זה כמו במזיד, או שאתה חושב שדבר הזה אסור, בכל זאת אתה עושה. אבל כמה שאדם חושב שהאיסור לא תחמוד, זה דווקא כאשר הוא
לא משלם.
לא משלם בסוף, ופה הוא חומד, הוא רוצה, הוא משכנע, אבל בסוף השלם.
שאלה שלישית.
לדעת הבאר היטב, מה עובר אדם המפציר על חברו למכור את חפציו? האפשרות הראשונה איסור תורה, האפשרות השנייה איסור דרבונון, והאפשרות השלישית זה ביטל עשה. אנחנו אומרים על אדם שמפציר בחברו למכור לו את הדירה או את האוטו, ולדעת הבאר היטב, מדובר באיסור תורה, מדובר באיסור דרבנן או ביטל עשה?
דרבנן.
למה דרבנן?
איסור דרבנן? קודם כל זו תשובה נכונה. עכשיו למה?
הסברים. הגעת לשלב שאתה צריך להסביר לנו על כל תשובה. למה אתה אומר את זה?
כי בגלל שבתורה לא תחמוד, אני חושב זה רק על... רק שאתה לוקח את זה בלי...
אתה לא מבקש את הרשות של ה...
טוב, למעשה צריך לדעת שזה מחלוקת ראשונים. דעת הבאר היטב מחודשת שזה איסור דרבנן, כי זה רק סוג של חמסן, כיות שהוא כן משלם בסוף, ולכן זה מוגדר כחמסן, ואינו אסור מן התורה בכלל, כי לא תחמוד זה דווקא לקחת בגזל. אומנם אנחנו צריכים לדעת שנחלקו כבר הראשונים, הרמב״ם והסמג, בעצם הבסיס של איסור לא תחמוד. לדעת הרמב״ם, כמו שהזכרנו, כבר ברצון, במחשבה, אדם עובר על איסור תורה. הוא אומר, יש שני פסוקים. יש פסוק אחד לא תחמוד, ויש לא תתווה. אז לא תחמוד זה באמת כאשר אדם עושה בפועל פעולה, הוא לוקח, הוא לא חומד ולוקח. ואז הוא עובר איסור. אבל מה זה לא תתווה? מה? אפילו על הרצון, על הרצון בעל מה כבר אתה עובר איסור ואיסור מן התורה. אומר הסמג, זה לא, הוא חולק על הרמב״ם בסברה הזאת, הוא אומר, זה על פניו לא מסתבר, שלא תחמוד, שזה איסור יותר חמור, יעברו רק כאשר אדם עושה בפועל, ולא תתווה שזה על ממון, אז יעברו רק במחשבה, ולכן את הסמג, בין אם אדם רק חושב, בין אם עושה, בשני המקרים האלה, האיסור תורה זה רק בעשייה, במחשבה בלבד, ועוברים רק על איסור דרבנן, וכך גם הולך לפשטות דעת הברטף.
שאלה רביעית.
שאלה מעניינת שאני ככה מתעמק בה. חברת בוני ארצנו נתקעה ללא בלוקים בעקבות הסגרים האחרונים.
בוא נסייג, אני מקווה שאין באמת חברה כזו. ואם יש, לא התכוונו אליה.
בדיוק, כל הדמיון בין כל ההקשר למציאות, כן, זה מקרי לחלוטין. הם נתקעו ללא בלוקים בעקבות הסגרים האחרונים, באין ברירה, לקחו לבנים מהחברה המתחרה ובנו בניין.
לקחו ללא רשות
כמובן. כמובן, נכון.
זאת אומרת, אז בגדול גנבו.
גזלו.
גנבו, גנבו בלוקים. מה יצטרכו לעשות בדין תורה עם הבניין?
כן, צריכים עכשיו להחזיר.
אפשר שספר אחת הם פטורים מלשלם, כי חל שינוי. הם גנבו בלוקים, עכשיו יש להם בניין. אז הם פטורים מלשלם. האפשרות השנייה זה הם חייבים לשלם ממון, כמה שעולים הבלוקים. האפשרות השלישית, ישברו את הבית ויחזירו את הלבנים.
אפשרות מספר שנייה, שישלמו את הקטע של הלבנים.
תחזור שוב על השאלה, זוכר, סיימת אותה?
השאלה, אני סיימתי אותה, מדבר על חברה שנתקעה בלי בלוקים, גנבו מחברה מתחרה, בלוקים, בנו בית, איך הם משלמים את הגניבה?
איך הם חייבים לשלם מדין תורה?
מדין תורה, איך הם חייבים לשלם? האפשרות הראשונה זה הם פטורים מלשלם כי חל שינוי במהות הגניבה, בחפץ, חל שינוי. האפשרות השנייה, הם חייבים לשלם ממון את דמי הבלוקים. והאפשרות השלישית, הם צריכים לשבור את הבית ולהחזיר את הלבנים.
מצוין, שם מצוין, הכל מצוין.
אוקיי.
מה תשובתך, יעקב?
שאפשרות שנייה, שלא שוברים בית, נקרא תקנת מרש, כמו מסד רב נחמש.
אתה, קודם כל, התשובה לא נכונה, אבל בתשובה אתה מסביר למה אתה טועה.
נכון.
אתה הסברת עכשיו בתשובה למה אתה איתה.
אני לכן ביקשתי שוב שיחזור שוב על השאלה, ולתת דגש על המילה מדין תורה. מדין תורה חייבים לשבור את הבניין.
לשבור את הבניין ולהחזיר לניתוץ. ערימות פסולת.
לא פסולת, הלבנים פה. יכולים לשבור אותם.
מה זה, לבנים שבורים?
לא, לשבור אותם בצורה מסודרת.
אה, בצורה יפה.
תשקיע, תצטט את זה כמו שצריך.
הנה, זה הרי שלך לפניך.
יפה מאוד, אין שום היתר.
מה, אין? התורה לא נותן שום פתרון לצאת מהפלוטר הזה?
ככל שהלבנים נמצאים בעין, בפועל
צריכים להחזיר ללבנים עצמם.
נקודה.
מה הדיוק, שנייה יעקב, מה הדיוק הרב של מדין תורה?
כבר מאזין עצמו, אתה מתחכם ואביו ודאי אתה מתחכם, הצביר שמדי רבנן באו חכמים ואמרו, הרי אנחנו צריכים להתחשב בגזלנים, כי הם עושים תשובה.
ולמדו את זה אתמול.
נכון, הם גזלנים, אבל חזרו בתשובה, צריכים להחזיר, וכל אחד שרוצה לחזור בתשובה צריך לתת לו פתח שיכול לחזור בתשובה. ולכן אנחנו לא נבקש לנו לשבור את הבניין, כי זה לא יהיה מעשי, הוא לא ישבור בניין, הוא יגיד לעצמו, עזוב, בואו.
יאללה, נקסט.
ולכן אנחנו נותנים
פתרון. תקנת השווים.
תקנת השווים, שכאשר הלבנים בנויים כבר, ובשביל להחזיר אותם צריך לשבור משהו, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו אומרים לו פשוט, תשלם, ואתה משוחרר. באמת, במידה וזה לא יהיה בנוי בטיט, אלא למשל רק הוא חיבר קרשיים וכדומה.
הניח אחד על השני אולי.
אז באמת הוא צריך לפרק, הוא צריך לפרק את אותו סוכה שהוא עשה, ולהחזיר את הקורה. אבל במקרה שזה כבר בנוי, תקנת השווים, שלמרות שהחפץ נמצא בהן, אין צורך להשיב.
וללוחה?
כמובן, נכון, וזה פשיט.
אבל פרס בדרך אליך, כי השלמת שלוש תשובות נכונות, יעקב, תודה רבה לך. ואנחנו נצא כבר להפסקה קצרה, מיד נשוב עם מאזינים נוספים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. יוגורט תנובה, מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע? אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה. איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא. הישארו בבית, יוצאים רק אם חייבים. עקב העלייה המדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה, הכריזה ממשלת ישראל על סגר הדוק. שימו לב, הגבלת תנועה למרחק של 1,000 מטרים מהבית, למעט טיפול רפואי, ספורט יחידני והצטיידות במצרכים חיוניים. יפעלו מקומות עבודה חיוניים בלבד. התקהלות מותרת עד
חמישה אנשים בחלל סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח. איסור שהייה בבית של אדם אחר. סגירה של מערכת החינוך. סגירה מלאה של פעילות המסחר והפנאי. נכון, החיסונים כבר כאן, אבל הנגיף מתפשט בקצב מהיר יותר. עכשיו יותר מתמיד. אנחנו חייבים להתגייס ולעשות מאמץ לבלום את המגפה. הישארו בבית, בשביל כולנו.
הפרת הנחיות הסגר אסורה על פי חוק ועלולה לגרור כנס כספי על סך 500 שקלים. מגיש משרד הבריאות.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת
איתן. זו אותה נסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהראות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשול הדרך. לכן, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה.
הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם, כעת איתנו ניתאי. עכשיו אתה שומע אותנו?
כן, ערב חי.
יופי. ערב חי, השאלה הקודמת עסקה באדם שגנב לבנים לבנות בית, ומדין תורה אמרנו שצריך לפרק את הבית ולהשיב את הלבנים מדין תורה. זה מה שדיברנו בשאלה האחרונה.
ואז דיברנו על כך שמדי רבנן עשו תקנה שהוא יוכל רק לשלם את השווי ולא לשבור את הבית.
משום תקנת השווים. ועכשיו אני שואל אותך, באיזה מקרה גם מדי רבנן יצטרך לשבור את הבית ולהחזיר את הגניבה? אפשרות מספר אחת, אם רוב הבית עשוי מלבנים גנובים. האפשרות השנייה, אם מדובר שהוא גנב במזיד. באפשרות השלישית, אם הוא גנב את הקרקע שעליה הבניין עומד.
אז או מקרה? אם רוב הבית הוא מהלבנים הגנובות, או שהוא גנב במזיד, והוא ידע שהוא גונב את זה ולא היה אכפת לו, או שהוא גנב את הקרקע שעליה בנת הבניין. אז באיזה מהמקרים הבאים?
תשובה שלוש.
אפשרות השלישית אתה אומר, ואתה צודק.
נכון מאוד, וזה מעניין מאוד לומר שלמרות שחזל תקנו את תקנת השווים, אז זה דווקא פר חפץ. זאת אומרת, אם החפץ
עצמו... זה לא עצמו... על קרקע.
יפה, ולכן עד כמה שהקרקע היא לא נגזלת, כי קרקע לא נגזלת...
כי היא קיימת גם.
כי היא קיימת, גם בלבנים קיימות, אבל הלבנים הם עברו זה סוג של תהליך.
סוג של שינוי.
של שינוי, שהתחברו, ולכן קשה היום להחזיר אותה בגבוד כדומה, אבל הקרקע היא לא נגזלת, אין אפשרות לגזל אותה, ומשום כך, גם שהיה פה השגת גבול על ידי זה שהוא בנה בניין מעליה, הוא אומר הרימו, הוא יצטרך לפרק את הבניין, ולהחזיר את הקרקע בשלמותה לבעלים.
זה אנחנו רואים גם כן, צווי הריסה על קרקעות וכאלה דברים. לא רק לבתים, יש צווי הריסה ופינוי קרקע.
בגלל שהוא בנה, בגלל שהוא בנה,
כן, שהוא בנה את זה על קרקע, על קרקע שלו. ויש צווי הריסה שהוא צריך להרוס את הבית.
טוב, שאלה נוספת.
יצחק, הלווה לחברו הטוב 20,000 שקלים. עברו ימים רבים, וחברו לא מגיב. יצחק נכנס לבית חברו ולקח משם את חנוכיית הכסף ששוויה 10,000 שקלים. אפשרות מספר אחת, אין בעיה, חייב לי, לקחתי לו. האפשרות השנייה, יצחק נחשב כגזלן ופסול לעדות. והאפשרות השלישית, לדעת אסמה, אמנם הוא נחשב גזלן, אבל הוא לא נפסל לעדות.
כן, הוא לוקח את החנוכיה, בינתיים בתור משקון ובתור גבייה, בינתיים שיהיה אצלו עד שהחבר ייזכר בו ויחזיר את כספו.
יש שם אני רואה התלבטות.
תשובה שתיים.
תשובה שתיים. נחשב כגזלן ופסול לעדות. התשובה הזו נכונה. ואז השאלה היא איך בכל זאת הוא יכול לקבוע את החוב.
נכון מאוד. אנחנו צריכים לדעת שיש דין של משכון. ובאמת אדם יכול למשכן את חברו, אדם חייב לו כסף, הוא יכול למשכן אותו, זה פשוט וברור. אבל המשכון, כמו שכבר התורה מביאה, שיש איסור לאדם להיכנס לבית שכנו, לבית הלווה במקרה הזה, ולעבוד עבודתו, זאת אומרת, להוציא בנו משם את החפצים, אין לו שום היתר לזה, לא צריך לעשות את זה דרך בית דין, יש דרך מקובלת, דרך בית הדין. ועד כמה שהוא לא עושה את זה כדרך בית הדין, הדבר הזה אסור, והוא נחשב כגזלן, עד כדי כך שהוא יהיה פסול לעדות. אנחנו כמובן נלמד שדבר הזה הוא לא מוסכם לכולי אלמה, אבל ככה שולחן אורך מביא שהוא פסול
אגב, לעדות. אגב, זה גם חוק מדינה. אדם קנה משהו ושילם בהמחה, שילם בצ'ק, ואחר כך הוא גילה שעבדו על האב או שהמכשיר לא תקין, אסור לו ללכת לבטל את הצ'ק. המדינה אומרת, אתה כתב את הצ'ק, את הצ'ק הזה, אתה תכבד. יש לך בעיה, תתבע אותו. זה בגדול מה ש...
גם אם הוא לא קיבל את המוצר בסוף?
קיבל את המוצר, הוא חושב שהונו אותו. גם, אני חושב...
יש מקרים מסוימים.
לא זוכר, אין
עילה. היה עכשיו הרי את הנושא של כל העולמות והבתי מלון.
ביטול צ'ק זה רק אם... זה רק במקרה שנגנב לך הפנקס צ'קים או משהו כזה.
לא משנה, אבל אתה לקח פה דוגמה הזה. אדם שילם כסף מזומן, מה זה משנה? הוא לא יכול לבוא וללכת לחנות לקחת מוצר אחר על דעת עצמו. הוא צריך לפנות ולתבוע, כן?
אני חושב שזה קצת שונה. נראה לי שיש את זה בין חנות לבין בית שבין הפרטי. כאשר יש חנות, אתה אומר, הוא שילם מזומן והוא רצה לקנות חפץ מסוים ולא הגיע אליו המוצר הזה, למשל.
הוא יכול להיכנס לחנות, יזמין מקרר, לא קיבל אותו, הגיע לחנות, ראה את המקרר, מותר לקחת את המקרר?
כל המוצרים האלה עומדים למחירה.
יכול להיות, נכון שזה
שונה. כל המוצרים עומדים למחירה, ולכן אתם לא יכולים לקחת את הכסף שלא להביא לי את המוצר. זה נראה לי קצת בעייתי, ולכן פה זה יותר קל. צריך לבוא דוקטור, ראינו בעבר שנראה כגנב וכדומה, שזה יותר הגדרות, יותר מדד חסידות כזאת.
אבל לא נחשב כגנב.
זה לא מוגדר כמשהו.
זה שונה. הויטרינה,
זה שונה מדבר שלא עומד למחירה. לעניות דעתי, פה יש מקום לחלק בין חנות לבין בית פרטי.
טוב, שאלה נוספת, שלישית במספר.
שקשורה לשאלה הקודמת, מדוע לדעת השח הוא אינו נפסל...
לעדות.
לעדות בכזה מקרה. של הלוואה ולקיחת החנוכיה. האפשרות הראשונה, כי לא ידוע שאסור למשכן ללא רשות.
כי לא ידע. לא ידוע? אוקיי. של אפשרות נוספת?
אפשרות שנייה, כי מותר לקחת משכון עבור הלוואה. ואפשרות השלישית, כי אין היום בית דין שיפסלו את יצחק.
את המלווה.
את את
המלווה, שעשה את הפעולה אותי, אין מי שיפסו אותו לעדות. צריך שבית דין עשו את זה.
האפשרויות ברורות לך?
שוב אפשר לפרט את השאלה?
השאלה היא כזו. אמרנו שאדם שחייבים לו כסף, ונכנס לבית של החייב ולוקח משם חפץ כמשכון, נחשב כגזלן ופסול לעדות. ועל זה דעתו של השח היא שהוא לא נפסל לעדות. והשאלה היא מדוע דעתו של השח שלא נפסל לעדות בכזה מקרה שהוא נכנס לבית חברו ולוקח על דעת עצמו משכון. אז האפשרות הראשונה היא כי לא ידוע שאסור למשכן ללא רשות. האפשרות השנייה היא כי מותר לקחת משכון עבור הלוואה. באופן עקרוני אין עם זה בעיה. והאפשרות השלישית היא האמת שהוא היה צריך להיפסל לעדות, אבל אין בית דין שיפסול אותו.
תשובה שלוש.
טוב, החבר'ה שמחליטים שהתשובה השלישית היא הנכונה, לצערנו זה לא נכון.
דווקא התשובה הראשונה, שלא ידוע, זאת אומרת, לאינשים, אנשים לא יודעים שיש בזה בעיה. אנשים חושבים, אתה חייב לי כסף, אז מה אתה רוצה שאני אבטר? לא, נכנס אותו אדם חושב, מותר לו להיכנס לבית של השני, לא צילו לו את
המוצא שלו. אבל עכשיו כל מי ששומע אותנו ויודע שזה אסור, כאן ואנחנו נפסל לעדות. גם לדעת השח, לא?
אולי יעשה את זה.
אולי יעשה את זה, נכון.
אבל אומר השח ככה לנשימה אשמה. ומשום כך, למרות שזה בעייתי, למרות שזה גזל, עדיין הוא לא יפסל לעדות, כי זה דומה למה שהסברנו מי שזוכר מקודם, התחלת השיעור, לגבי לא תחמוד, שאנשים חושבים שלחמוד לבד, רק לרצות, או אפילו לרצות ולשכנע, ובסוף אתה משלם המון, אז זה לא נקרא גזל, לא נקרא אחרי איסור, ולכן לא נפסלים לעדות. כי כמו שהזכרנו בשירים הקודמים, הפסול לעדות זה בגלל שאתה עושה פעולה, פעולה שהיא לא סטנדרט, זאת אומרת שהוא יודע שזה אסור, ובכל אופן הוא עושה את זה, אז מחר גם הוא יעיד לשקר, מחר בשביל כסף גם יעשה דברים אחרים. אבל אם הוא חושב שזה מותר, אז מה שייך? הוא מבחינתו הלך בצורה ישרה ודרך תמימה.
מבחינתו, כביכול עם האמת שלו.
נכון.
טוב, תודה למאזין, אנחנו נפנה כעת ליאיר, שלום לך וערב חי.
שלום.
שים לב לשאלה הראשונה עבורך.
בתקווה שאין כזו חברה בארץ בשם בוני ארצנו, אז אנחנו חוזרים אליה שוב. חברת הבנייה המפורסמת בוני ארצנו פרסמה כי הם מוכרים דירה של 5 חדרים ו-30 מטר מרפסת.
לא שמעתי, אפשר אותם?
חברת בנייה פרסמה שהיא מוכרת דירות של 5 חדרים ו-5 חדרים ומרפסת של 30 מטר מרובע. אחד הקונים ביקש מהחברה.
לא, קודם כל, אני רואה ש... משהו שקשור
לבנייה של ארבוני ארצנו.
זה התאחדות קבלנים.
סליחה, בוני עולמנו. בוני עולמנו.
בוני קרקעותינו.
בוני קרקעותינו.
חברה מפורסמת מרגע זה.
חברת הבנייה המפורסמת בוני קרקעותינו פרסמה על מכירת דירה של 5 חדרים ומרפסת עם 30 מטר רבוע. אחד הקונים ביקש מבוני קרקעותינו שיסגרו את המרפסת, שיעשו מזה עוד חדר.
עוד חדר, צריך
שחדר. מה השאלה? מה הבעיה? למה אסור?
בבקשה, אפשרויות להלן.
אפשרות מספר 1, אין שום בעיה. אפשרות מספר 2, איסור גזל של השכנים. ואפשרות השלישית, תלוי אם הוא הקונה הראשון או לא. זאת אומרת, אם הוא לוקח את הדירה מהניילונים.
מה התשובה השלישית?
התשובה השלישית זה אם הוא הראשון שסגר את העסקה עם אותה חברה מפורסמת או לא.
בוני קרקעותינו, כן.
כן. או שאין בעיה, או שיש בזה בעיה של איסור גזל מצד השכנים, או שתלוי אם הוא הראשון שבא לסגור עסקה, או החמישי.
אין בזה בעיה.
אין בזה בעיה, פוסק יאיר והקונים המאושרים בקרקעות, בוני קרקעותינו.
בוני קרקעותינו, בעם.
לרגע אחד יכולים לנשום לרווחה, אבל מיד יבינו שלא נכון.
רגע, התשובה הנכונה היא זה שתלוי אם הקונה הראשון שביקש את אותו פריבילגיה או לא.
אני מבין מה ההבדל. אם אתה הראשון, אתה קובע עובדה לפני שאחרים קונים.
ואז הם רואים מרפסת סגורה.
הם כבר יודעים שזה סגור, אז יש בבניין מרפסת אחת שהיא סגורה. שיקרו את זה בחשבון כשהם סוגרים עסקה.
כי אדם קונה דירה, הוא מראש יודע פחות או יותר איך הדירות האחרות גם נראים.
איך הבניין נראה?
איך הבניין נראה? הוא מקבל את התרשימים.
יש בעיה של נראות, הרי כל מה שעשו לבנות, לסגור מרפסות, זה בשביל הנראות החיצונית של הבניין.
בין השאר.
וכשמתחיל להיות כל מיני גיבובי סגירות ותריסים וגגונים, זה מכער את הבניין באופן חיצוני. אז הרב אומר...
ואני לא בטוח שחברה היה שמח שהשכן מעליו ומתחתיו יסגור את המרפסת על דעת עצמו.
ולכן זה שום יותר כאשר אתה עושה זה בפעם, כאשר כבר אנשים קנו, זה איסור גמור. מתי זה כן יכול להיות מותר? כאשר אתה עושה זה בהתחלה. לא, אתה הראשון שקונה על דעת זה, אתה קונה את הדירה על דעת זה, ומעכשיו אלא כל מי שקונה יודע שדירה אחת סגרו לה מרפסת, בכזה מצב, אז באמת אין בעיה, אין שום מניעה.
אתה מראש יודע, מה אתה נכנס.
היה סיפור בבני ברי.
בפעם הבאה, בעזרת השם, בשמחה רבה, אנחנו צריכים לפנות למאזין הבא כעת, לצערי.
בבני ברק, חברה, אתה זוכר את מפעל אוסם שפעל עדיין ככה בטברו של רחוב אהרונוביץ', עם הריחות, ייצרו שם את היטריות וכל הדברים האלה, ומסביב היו בנייני מגורים, והדיירים ניהלו מאבק עיקש בכדי להוציא את אוסם משם, ותמיד הטענה המרכזית של חברת אוסם, ולכן זה לקח כל כך הרבה שנים.
שמעים שם קודם.
אתם, כשאתם קניתם את הדירות, אתם ידעתם, הרי כשבאתם לראות את הדירה, הערכתם את הריח. כן. ידעתם שאתם קונים דירה ליד מפעל. זאת אומרת, מה אתם רוצים עכשיו? לכן המאבק לקח הרבה שנים, בסוף איכות הסביבה, והיה מה שהיה. אבל למעשה,
בסוף אני מניח שגם הקרקע היה לשווי מספיק גדול שהשתלם להם להעתיק את מקומם.
חלק מהשטח בנו.
לבזבז נדלן כל כך יקר על מפעל.
אבל הטענה שאותה קיבל בית המשפט לאורך שנים, כלפי הדיירים שטענו, אתם הגעתם, ראיתם את זה.
טוב, שמואל, שלום.
טוב.
שים לב לשאלה עבורך.
באיזה מקרה, לדעת החינוך, הגונב ישלם וילקה? האפשרות הראשונה אם הוא גנב בשבת, האפשרות השנייה אם הוא גנב מבית הכנסת, והאפשרות השלישית אם הוא גנב חצי פרוטה, ואחר כך עוד חצי.
עוד פעם שלם?
לדעת החינוך, באיזה מקרה, גונב גם ישלם וגם ילקה?
זאת אומרת, סתם אדם מלכות. שגנב מחזיר את הגניבה, אין לו מלכות. והשאלה אם אתה יש לו גם מלכות.
כן, לדעת החינוך. אז אפשרות מספר אחת, אם הוא גונב בשבת, הוא גם
גנב וגם עבר איסור שבת.
האפשרות השנייה, אם הוא גנב מבית הכנסת. והאפשרות השלישית, אם הוא גנב חצי פרוטה, ואחר כך עוד חצי פרוטה. עשה קומבינה, כמו שאומרים.
אם גנב מבית כנסת?
גנב מבית כנסת, אתה אומר.
לא, אז לצערנו התשובה היא לא נכונה. והתשובה הנכונה היא, מדובר על חצי פרוטה ועוד חצי פרוטה.
נכון מאוד, נכון.
כי מה, כי הוא איזה בעורמה?
כי הוא מעריך? כי הוא ידע שפרוטה אסור לו, אמר, אני אקמבן את ההלכה.
זה סבורה יפה.
אני אקח חצי ועוד חצי.
לא נכונה. לא, אלא. נתן לי, או שעשה תשובה שלילית.
דבר ראשון, כן, אורי, תתן לי את האות עלי.
לא, חלילה.
אה, למאזין. תן למאזין את השלילי. את ה... לא שלילי, חס ושלום. תשובה אינה
מדויקת. כאשר אדם גונב, למה זה עבר איסור? על איסור לאו, איסור לאו, מגיע לו לתת מלכות. הסיבה שלא מקבלים מלכות, זה בגלל שזה נידון לתשלומים. כל דבר שיש לו אפשרות לשלם את האיסור, אבל כזה מצב ככל אתה מבטל את האיסור על זה שאתה משלם, אז מה תלכן? סיבה ללכות. ומשום כך, כל פעם שאדם עובר איסור שיש לו אפשרות של תשלומים, הוא לא חייב מלכות. זה איסור, זה דבר בסיסי, כלל בסיסי בכל מקרה. ולכן, כשאדם גונב חצי פרוטה, האם הוא יכול ללכת ו... בכזה מצב, האם הוא יכול ללכת ולהחזיר את החצי פרוטה? זה לא נתן את השלומים, כי זה לא שווי ממון. וממילא, כן יהיה עליו איסור של מלכות. של לאו, של מלכות. עכשיו, אותו אדם גנב חצי פרוטה, ולאחר מכן הוא גנב עוד חצי פרוטה. אז עכשיו...
אז על עצם הגניבה זה לאו. על עצם הכמות של הממון שהצטבר, הוא צריך להחזיר בלי קשר.
ופה כבר נכנס פה מחלוקת מאוד מעניינת בין המנחס חינוך לבין מרן רב אבי עזרי, שאבי עזרי אומר, לא, היות שסוף סוף יש פה צברות של ממון, הוא משלם את זה, אז הוא פתר את הכל. מה שכנראה מנחס חינוך אומר, לא, מה פתאום, יש פה גם מלכות וגם לאו, ולכן גם מלכות וגם תשלומים, הוא ישלם בכזה מצב וגם מלכות.
טוב, יפה, אז למדנו.
אוקיי, תודה.
תודה רבה לך. יצחק, שלום.
חייב חי.
בוא נזדרז עם השאלה עבורך.
המבקש לפרוט 50 שקלים מקופת הצדקה בבית הכנסת. האפשרות הראשונה אין בעיה, האפשרות השנייה חייב לשלם עמלת פריטה, והאפשרות השלישית חייב לפרוט בפני אדם נוסף.
בית.
בית, חייב,
חייב לשלם עמלת פריטה, לקחת, תשלם. כן, זה מה שהמאזין אומר. השתמשת. אגב, יש משהו במה שהוא אומר, שכשאתה פורט כסף ממקום של צדקה, שאתה מחזיר, תחזיר עוד משהו. זה כתוב באיזה מקום הרב? אני זוכר את זה שתמיד שאתה משתמש בקופה של בית הכנסת לצורך משהו,
תמיד
להוסיף עוד משהו. אז במקרה הזה אתה אומר שחייב לשלם עמלת פריטה,
אבל התשובה הזו לא נכונה כמובן.
והתשובה הנכונה הוא שחייב לפרוט בפני אדם נוסף.
אם בית הכנסת מקפיד על העניין,
אם הוא מקפיד אז בכלל שלא יעשה את זה, זה לא קשור, אין תשלום על זה. אם בית הכנסת מקפיד אז לכאורה שלא ייגע בקופה.
יש שניים מיוחד, זה שניים, בסדר.
רגע, אז למה בפני עוד אדם?
יפה, יש דין מפורש בהלכה שהיות שחושדים באדם שהוא פורט, הרי לא יודעים מה הוא עושה שם, הוא שם 50 שקלים ויש שם הרבה שקלים בקופה.
אתה לא יודע, גנב, לא גנב, לקח.
אז ודאי שכל אחד מוחזק בקשרות, אבל יש דין ויתים נקיים בפני אלוקים ואדם, ולכן כאשר אדם פורט כסף מקופת בית הכנסת, צריך לדעת זה גם הגבאים, שאין להם שום יותר לעשות את זה לבד, הם חייבים בפני עוד אדם שעמוד לצידם, ויראה,
זה נכון לגבי כל קופה, אני מניח שהיא ציבורית, לא רק בית כנסת.
ברוך שכיוונתי, אני מנהל כספים של אדם מבוגר, שסומך עליי, נתן לי, אני מורשה חתימה, יש לי פנקס צ'קים, שאני עם חתימה שלי, אני יכול למשוך כסף מחשבונו, אני יכול לעשות כל פעולה כספית, אבל ביקשתי לצרף עוד מישהו אליי, וכל פעולה שאני עושה...
זה בשניים.
זה בשניים. כי יבוא יום, מה עשית, לאיפה, מה לקחת, תמיד יש תיעוד של שניים, אז ברור שכיוונתי.
זה בגמרא מפורש, נכון, לגבי גם קופת צדקה שנגבש בשתיים, נתחיל גם שלושה, זאת אומרת, יש חובה גם שגובים כסף שלא לאדם לבד יבוא, אלא רק שניים, וגם כשמחלקים, שניים או שלושה אנשים, כנה לגבי פריטת כספים, מינימום שני אנשים.
טוב, תודה לך.
המשלחות, המשלחות שבאים אליך הביתה, שבאים שניים, חשבתי זה בשביל להפעיל לחץ.
זה גם עוזר.
לא, כי עכשיו הרב אומר שבאים שניים כדי שלא... והייתם נקיים.
אם זה שוב, אם הם מוספים לציבורים, מוספים לעצמם, יכולים לבוא אחד אחד. אנחנו יוצאים להפסקה נוספת כבר נשוב.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו. 1-700-700-417, מורשת איתן.
אבא ואימא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
בימים כאלה, כולנו שומרים על עצמנו, נשמעים להנחיות ונשארים בבית. אבל, אם אתם מוכרחים לצאת, שמרו על עצמכם גם בכביש. גם בימי קורונה עדיין קורות תאונות דרכים. אז גם אם התנועה דלילה והכבישים נראים ריקים, סעו תמיד בהתאם למהירות המותרת ולתנאי הדרך. ממשיכים להיות ערבים זה לזה ולשמור על החיים של כולנו בדרכים. מוגש מטעם הרלב"ד.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל. אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בד"ץ העדה החרדית.
פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכ"ב בכסלו עד כ"ב שבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
זה אותו מסלול ההליכה לעבודה, הביתה או ללימודים. אבל בחורף זה לא אותו הכביש. הולכי רגל. בחורף קשה לנו הנהגים להבחין בכם ולבלום בזמן במקרה הצורך. בלבוש בהיר ומחזירי אור תבלטו יותר בדרך. ואת הכביש חצו רק במעבר חצייה, אחרי שאתם מוודאים שהכביש פנוי.
הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
שבנו, איתנו כעת אל עזר, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך אל עזר?
ברוך השם.
איך עובר הסגר?
עובר טוב, ברוך השם, לומדים, עובדים.
משפיע עליך הסגר? כי אני פתאום קלטתי שיש סגר, אבל לא יודעת כמה זה מורגש.
עובדים, הוא כנראה עובד חיוני.
אתה עובד חיוני?
כן,
הוא בדרך כלל עובד חיוני. יפה. טוב.
הנה, זה עומד להסתיים, בעזרת השם.
אני מחכה למצוא את העובד הלא חיוני היחיד במקנה.
כולם פתאום.
כולם עובדים חיוניים.
עזרה ראשונה, הצלת חיי אדם.
לא, עובד חיוני. גם רדיו זה עובד חיוני לפי ההגדרה. נכון? אתה יודע.
אז זהו, אז עדיין לא מצאנו.
אני מחפש את העובד הלא חיוני. טוב, אם מישהו מכיר.
וכל בעל חנות, הוא חושב שהוא חיוני, הוא בטוח שהוא חיוני, אבל אלא שנגמור את זה כבר, שזה יהיה מאחורי זה, בעזרת השם.
הנה השאלה הראשונה עבורך.
הגיע לבנק להפקיד מזומן, והודיעו לו אחרי ההפקדה כי יש עמלה על כל מעל 10,000 שקל, נכון? לצערנו, כל 10,000 שקל אתה משלם איזה אחוז מסוים על ההפקדה. פעם שאלתי, עמלה, מה? איפה הזיעה של הפקיד? לא ראיתי, מה? 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 מה הבעיה כל כך? מה?
נפלו החברון עם העמלה הזאת.
כן, עמלה, מה? עמלה, הוא עמל, אני ראיתי אותו עומל, כאילו. מה, מה, מה? על מה? על מה?
ממה הבנקים יחיו? מסכנים. תחשב בהם.
כל עמלת שורה, 2.5 שקל. כל זה, מה שאתה, כל דבר שאתה עושה. עולה לך כסף.
טוב.
טוב. הגיע לבנק להפקיד מזומן, ואחרי ההפקדה רק נודע לו, הברוך שהוא צריך לשלם עמלה על כל הסמה הזאת. אתה יודע מה, אתה יודע מה אני, אבל מה אני עושה?
מה אתה עושה?
מפקיד 9,900.
נו.
אחר כך עושה עוד 9,900.
אה, ונותנים לך?
כן.
זה לא נספר יומי? נראה לי זה נספר יומי.
זאת השאלה, יפה.
נכון, מותן?
זאת השאלה.
אה, זאת השאלה.
כן.
כעת מבקש לבטל את ההפקדה ולהפקיד פעמיים כל פעם 5. או.
בור
שכיוונתי. אפשרות מספר אחת חייב לשלם את העמלה, כי בסוף, הרי בסופו של דבר הפקדת 10,000 שקל, האפשרות השנייה יכול לבטל את ההפקדה בכל מקרה. והאפשרות השלישית, אם כבר ביצע את ההפקדה, אין נחשב כמקח טעות.
ואז לא יכול לבטל. אם אתה קולט את זה לפני, ואתה מראש מתכנן את עצמך ל-5-5,
אז בסדר, אבל אם כבר עשית...
למרות ששוב, לפני שאתם עושים דקומנט, תבדקו, יכול להיות שזה נספר לפי יום, ולא...
אפשרות מספר 3.
מה, אז עבדו עליי?
אפשרות מספר 3, ואתה צודק.
נכון, כי אחרי שזה כבר שולם וידעת, ואתה יודע אם לו כוח ידעו לו, כי מודיעים מראש שזה עולה כך וכך, והוא הסכים, זה שאחרי זה הוא נזכר שיש איזו אפשרות לעשות פעולה אחרת בשני פעמים, או יום אחרי יום, ולא כדור ימי, זה לא הופך את ההפקדה למקח טעות, ומשום כך הדבר הזה הוא בעייתי. זה יכול להיות שהבנק יסכים, יאשר את זה, אבל זה לא הלכתי, כי הלכתי זה בוצע, היה פה פעולה, שולמה, ולכן אין פה מקח טעות.
שאלה נוספת.
יחיאל, נוהג לאכול סעודת ראש חודש בשרית, ולכן הזמין בשר לסעודה, להפתעתו הבשר...
בשולמה הלילה. כמובן.
אינו ראוי למאכל. אדם הזמין אוכל, קיבל אותו, והוא לא ראוי למאכל.
כן, בשלמה לילה כמובן, כי...
אז מה השאלה ברור, מרימים טלפון, מותנים, ומבקשים...
השאלה מה הוא צריך לעשות, להרים טלפון, להקפיא את זה בינתיים, אולי הוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר, כי הוא קיבל את זה כבר. זאת בדיוק השאלה, חברון.
אפשרות אחת חייב להחזיר אותו למוכר, כמו שהוא, לקחת את השקית, לחזור, ולהגיד הרי שלך לפניך. האפשרות השנייה... אחרי שבישל, אינו יכול להחזיר למוכר, אנחנו מדברים על בשר כפוך.
יש עוד דוגמה, כן.
אוקיי. אפשרות מספר 3, מספיק שיודיע למוכר שהבשר מקולקל, ו...
ויוכל לקבל את כספו בחזרה.
שוב, לא הבנתי.
אדם הזמין 50 קילו בשר, בישל את הבשר לסעודה, בא לטעום וגילה שזה לא ראוי למאכל. הוא רוצה את הכסף שלו חזרה. באיזו צורה יכול לקבל את הכסף? א', רק בתנאי שהוא מחזיר את הבשר, אפילו שזה מבושל, למוכר. אפשרות שנייה, שאם הוא כבר בישל ורק אז גילה שזה בעייתי, זה מאוחר מדי, הוא היה צריך לבדוק את זה לפני שהוא מבשל. והאפשרות השלישית היא, שמספיק שברגע שהוא מגלה את הקלקול, הוא מתקשר למוכר ואומר לו, תשמע, הבשר שהבאת לי, מקולקל ולא ראוי לאכילה. מה תשובתך?
חודרים פה לסימן רשלמת ב.
שלוש. מספיק שיודע למוכר כי הבשר מקולקל, התשובה הזו נכונה. זה ספציפית למוצרי מזון.
אז בוא נשלים עוד שאלה אחת, ואז נריץ את החילוקים.
אז הנה השאלה הבאה שממשיכה את השאלה הזו.
קנתה מוצרי מקולת וגילתה שהחלב פתוח, לא סגור הרמטי, ולכן ביקשה להחזיר, אלא שאחד הילדים זרק את החלב לפח השפענו, ומה עכשיו הוא יבוא למוכר?
יגיד לו, תשמע, החלב היה פתוח ולא
ראוי. סתם, בחזרה.
בסדר, השאלה מי יכול לטעון את זה, גם בלי להביא את החלב, כי גם למוכר. אולי אין מה לעשות עם זה.
כשבא אליי בן אדם ואומר לי, הטוסט לא טעים או הטוסט צרוף, תביא את הטוסט. אה, אכלת? נו, מה, עכשיו אתה בא? אפשרות מספר אחת, חייב להחזיר אותו למוכר, כמו שהוא...
קודם כל, אני לא...
אפשרות מספר אחת...
רגע, אני לא מקבל את הלשון הרע שאמרת פה. לא יכול להיות שיוצא מהטוסטיה של חברון טוסט צרוף.
לא,
מישהו אומר, זה לא שזה
בכלל. הוא אומר שזה מדי שרוף. אז אני אומר, אז איפה זה בחזרה? לא, אכלתי. עכשיו אתה בא אחרי שאכלת.
כן.
ויש כאלו מקרים. אפשרות מספר אחת יכולה לדרוש תשלום מהמוכר. אפשרות מספר שתיים לא יכולה. האפשרות השלישית, תלוי אם המוכר מאמין לה או לא. ואנחנו מדברים על חלב בקולקל, חלב בקולקל או חלב פתוח, שהילד זרק את זה לפח השפעה, האם אפשר לעבור בטענות למוכר? הבנת את השאלה ושלושת האפשרויות?
כן. התשובה מספר שתיים.
שהיא לא יכולה, למה?
כי זה שונה מהמקרה הקודם.
לא, כי למעשה גם המוכר הוא יכול להזדקות מהחברה על אותה שקית שהיא פתוחה.
זאת אומרת,
היא צריכה לבוא עם...
זאת אומרת, זה מחדד את ההבדל בין האם יש למוכר מה לעשות עם המוצר המקולקל או אין לו מה לעשות עם המוצר המקולקל. ולכן כל חפץ אחר שהוא לצורך העניין מקולקל, אי אפשר לזרוק אותו ולהגיד לו מקולקל ולהזדקות עליו.
זה שחנוך מביא, גם אם יש בזה מום, אתה צריך להחזיר את המקח. אתה לא יכול להגיד המקח הזה מום ולהזדקות. צריך להחזיר אותו. או לא יודע למוכר, גם יש אפשרות. ובמידה שהחפץ נמצא, צריך להרשיב אותו למוכר, כי הוא יכול לקבל בעבור
זה. שאלה שלישית, חייבים ממש להזדרז.
באיזה מקרה, למרות שאין חיוב תשלומים, יש חובה להחזיר את החפץ. ומי שלמד איתנו בכל הקוידל, היום אתמול יודע מה זה. אפשרות מספר אחת, אם הוא גנב בשבת, האפשרות השנייה, מדובר בקטן שהוא גנב, ואפשרות השלישית, על מזיק בשוגג.
אני לא...
גניבה שאין חיוב תשלומים, אנחנו אמרנו שעל גניבה, שאם אתה רוצה להחזיר את הגניבה, אתה יכול להחזיר את זה בכסף. אז אנחנו שואלים, באיזה מקרה, למרות שאין חיוב תשלומים, יש חובה להחזיר את החפץ בעצמו? אם האפשרות הראשונה אם הוא גנב בשבת, האפשרות השנייה אם מדובר בקטן שגנב, והאפשרות השלישית אם מדובר במזיק בשוגג. נכון הרב, אני הסברתי.
כן, כן, כן. גנב בשוגג, הוא מזיק בשוגג.
בשתיים, בקטן.
קטן, ותשובתך נכונה, מהר שאלת המשך לזה, באיזה מקרה הגנב פטור מלשלם, אפילו שהוא גדול.
נכון.
א', הבא במחתרת, ב', הגונב כלי קודש, ג', הגונב
כסף וירטואלי.
כסף וירטואלי, היום אתה יודע, הכל במחשבים. ביטקוין.
ביטקוין,
ביטקוין. אז מבין המקרים הבאים, מתי הגוזל, גם כשהוא גדול, פטור מי
לשלם.
לשלם על החפץ הגזול. הבא במחתרת, הגונב כלי קודש או הגונב כסף וירטואלי. תשובתך מהר, כי זמן שלנו נגמר.
שלוש.
זה לא נכון, אבל שלוש תשובות נכונות היו לך, לכן הפרס בדרך אליך, ותודה לך. במקרה הזה, הבא במחתרת...
נכון, כי עוד שהוא חייב מיטה, אז הוא פטור
תשלומים. אז נפטר מהתשלום של הממון. אנחנו נמשיך שבוע הבא לעסוק בהלכות החשובות הללו.
מחר או שבוע הבא.
שבוע הבא, רב רואי מושקוויץ, תודה רבה. חברון, תודה לך.
שיהיה ראש חודש טוב.
תודה לשלמה פולק, שהיה איתנו בהפקה, לאורי כהן, שהיה הטכנאי. מיד אחרינו, קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. אפשר לראות דרך הקירות. שלום לכם, המשך הזנה טובה.
חזקים, מחוברים, משדרים.